ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה היה אילו היה היום, אבל אז אי אפשר לתאר את העניות ואת העליבות ואת כל התנאים שמתגלו שהיו בדברים האלה. לדוגמה, אני אביא דוגמה שאולי היא באותו משקל. אצל החזוני שהיו מתפללים מנחה גדולה בערב שבת, משתום גם כל ימות השבוע, ובאו כמה יהודים והיה חסר הסדרי מניין. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעלות בדעתנו דבר כזה. אם היה ידוע שאפשר להיכנס לבית הכנסת שלנו בשביל להיות בתפילה עם תור, זאת אומרת, מכאן ועד הודעה חדשה הייתה רשימה ארוכה של כל אנשים שירצו גם לראות אותו איך הוא מתפלל, גם להגיד לו שבת שלום, גם לברר איזה דבר, חסר מישהו. הסיפור היה שעבר יהודי אחד בבית ממול, מקום שהוא גר, יש יהודי חסיד אחד. הוא אחר כך היה חבר כנסת, הכרתי אותו, היה זלמן, שמו היה זלמן ינקלביץ', ואחר כך הוא עיבר את שמו. אני מבקש לא לשתות בשיעורים שלי, יכולת לשתות דקה, נשאר לשבת. אמרתי לומר, יכולת דקה לפני זה לשתות כמה שאתה רוצה. גם אני לפעמים צמא, ואני לא לפני פות הציבור, אני לא שותה. על כל פנים, אחר כך שינה שמו לבן יעקב, אז אמר אחד מהם, מבקש ממנו שיכנס, יש לי מיין. אמר חבר אשתו, לא, הוא יהודי חסידי. אתה נכנס אליו עכשיו הבית, והפסטום יאמרו בקוטונת, הוא לא הלך למקווה. הוא ילך למקווה, ילבש בידי שבת, יחוש את הספודיק שלו, וילך לאט לאט ומתכנס להתפלל מנחה טובה. אתה תבקש ממנו שיבוא עכשיו להתפלל, הוא יחתור תפילה. בשבילי שיפשיל את הרמה של התפילה לא רוצה, זה הפסיכולוגיה. אני אומר זה רק לדוגמה על ישנה ברכה כשרואים אחד מחכמי ישראל נפרד בחוכמה, מברכים עליו שחלק בחוכמתו לירעיו, הלכה פסוקאית. אמר מישהו חריף, זה ברכה שברכים רק על מיתים. מה זאת אומרת? בימינו, מי ברכה? אם היינו רואים את הרב אלישיב, זאת אומרת, תמיד בפרספקטיבה של זמן אתה חושב שיש רב גדול מיוחד במונו. החופצחי, פתאי שאינו. כשהחפליש הגיע ארצה, הגיע באונייה, חושב ליפו, הולכה, אז באו מעטים, ארבעה, חמישה אנשים שידעו, שהכירו אותו, באו לקבל את פניו, וחיכו למטה ברציף. איכשהו יצא מהתא, והתקרב למדרגות, עושה להם ככה. הוא הבין שהם רוצים לברך עליו, שחלק בחובתו לירה, אתם לא ראו אותו, אז הוא אמר להם, אבל רק הוא לקח בחשבון שעשויים לברך את זה. על זה הדרך אני אומר, אם החפקו, מה שאני יודע בו, בדרך שאינו מברכים. לא רק מברכים, משמשים אותו, רצים אותו, וכל הדברים האלה. זו תופעה ספרותית שאני כמעט לא מבין. יש ספר של הרב קוק בשם זבחי ראייה. זה חידושים שהוא כתב על מסכת חולין. נדמה לי שבהוצאה החדשה, מה שקודם, מה שעשה לבן וכולי, זה מופיע. איך זה הופיע בפעם הראשונה? הוא פשוט נתן אותו ליהודי אחר שידפיס על חדש, לטובתו, שיקח את הרווחים. הוא אמר, מה זה אם הוא יהיה מונח פה, הוא סתם קראת? הוא כתב שזה הרב קוק. אבל ההוא יש ספר על חולין, אז אמרתי, יודע מה, ככה, תפיס גם את זה. אדם לקח כתב יד שלו, ונתן לו למישהו אחר, ולמה שיצא לאור, עד כדי כך, ודאי המונח כבן שאין הופכים. היה סיפור, כדי שתמין את המצב, באמת, אנחנו מבישים היום שכך היה המצב. למשל, הוא לא קיבל, זאת אומרת, הוא קיבל, קהילת ירושלים הייתה צריכה לממן אותו, היה רב ירושלים, אבל לא היה לו איפה. אז דיזנגוף היה ראש עיריית תל אביב, והוא זכה שהרב היה רב ביפו. אז הוא העביר החלטה במועצת העיר בתל אביב, גם אחרי שהרב היה בירושלים, לתת לו כאין פנסיה, מתוח, מכוח זה שהוא היה רב ביפו. אז מזה היה בבית מה לאכול שם. אז זאת אומרת, וכמובן דאגו לכך שהמשכורת הזאת תגיע לידי הרבנים. אם זה היה מגיע לידה, הוא היה מחלק לצדקה וכל הסיפור הזה, אז לא היה נשאר, אז היום מגיע שזה היה לרבנים. יש יהודי אחד שאין חסם בוגר פה ברובה, שאתו פרסם רשימה איך הוא שימש את הרב בפורים תפרי צדיגים 33. אז בבוקר הרב קרא לו ואמר לו שהוא יסביר לו, יש שם מטבעות שיבואו מתנות לעליונים, אז הוא לא יודע שיש כל מיני צורות של מטבע, אז אתם יודעים, זה שילינגים ומנדטורים וכולי, אז שיסביר לו מה הערך של כל מטבע, מה גדול, מה קטן, כדי שהוא יוכל, זה בדיוק מה שעל מה הוא אומר, קדוש מי שלא יודע צורה של מטבע. שהוא לא עושה בדברים האלה. על מה שנוגע להדפיס ספרים הוא כתב. מי שהיה מיומין ידע שמה שהוא כותב זה דברים מיוחדים במינם. למשל, אורות התשובה שיצא בהוצאה, זה שמסתובב פה, שיצא בהוצאת אור עציון, בהוצאה חמישית או שישית, אז יש שם מכתב ליקירי לבביות, בני עקיבא, חבר בני עקיבא. איך המכתב הזה נולד? אני לא זוכר אם שמעתי את זה ברב נריה או מליעזר אלינר. הם שניהם היו מדריכים בבני עקיבא. והייתה אמורה להיות איזה שבת מדריכים. אז הם רצו שהרב יכתוב להם איזה מכתב לחזק אותם. אמר להם הרב, אני מוכן לכתוב. רק כך תראו, בבוקר הוא יושב בבית. דרך כלל, כל בוקר אחרי התפילה, היה יושב בתהליך התפילין עד מנחה גדולה. בדרך כלל היה יושב בתענית. נער היה. סיפר לי יהודי שהיה בא, שם מתפלל מנחה, אז היה כוס החלב מונחת על השולחן. התקררה כבר מזמן, הוא לא שתה אותה. הוא היה צרוד כל הבוקר, ואחרי הצהריים היה לו סיפור עם ה... אז הוא אמר, אין לי זמן. אבל זה היה בין מנחה למעריב, בין מנחה למעריב היה זמן שאפשר היה אז להסתדר כל מיני דברים. אז היה, מי שמכיר את בית הרב, החדר הקטן, מהחדר הקטן יש לו כניסה למסדרות, ויש לו כניסה לאולם, לכלים. אז הוא היה יושב שם בערב הזה. אז הרב נריה ואליעזר לינר אמרו לרבי מינכה, אחד יעמוד בדלת הזאת, אחד יעמוד ויגידו, עכשיו אי אפשר להיכנס, הרב עושה את הדבר הכי חשוב שיכול להיות, שני שכונים כאלה. ואז הוא ישר כתב את המכתב ויצר אמר להם כולה חינם. אז הם שמעו אותו, ביצרו לעצמם איזה 20 רגע מכירת המים, ואז הוא כתב את המכתב הזה. אז ידעו שהוא כותב ברמה, אבל, וידעו גם שיש הרבה ספרים, אבל מי היה להוציא את זה? אחד מהמיוחדים שהיה בימין הזה היה הרב ברלין, הרב בר אילן. הרב ברלין הוא בנו, בין הזיכונים של הניצים. בינו לבין אחיו יש הבדל של 60 שנה. בגיל, זה רב חיים ברלין, אחיו המבוגר. הוא אומר ברלין הצעיר, אבל הוא היה יהודי עם היקף. הוא היה מבין על הרפוק. אז כשהרב נפטר, הוא אמר לרב צבי יהודה, בוא נקים אגודה. אגודה להוצאת ספרי הרב. אתם יכולים לראות עוד בהוצאות הישנות של אורות הקודש, של אגרות כתוב, בהוצאת האגודה לספרי הרב. הוא הלך בגדול. של הלכת בגדול. רב צבי יהודה עמד על כך שהספר הראשון שנתפס אחרי תקופתו של הרב בבעלך. היסוד הדבר הזה, ההיגיון שמאחורי זה, כולם מדברים על הרב קוק, בעל המחשבה, בעל הקבלה, דברים פנימיים, אבל שהיה גם בעל הלכה גדול, זה מתגמד. כי הספרים שלו לא התפרשנו. אמר בצבי יהודה, הספר הראשון יהיה בהלכה. והיה מדובר שהספר הראשון יהיה משפט כהן. למה? כי משפט כהן הם תשובות בעניינים לא רגילים שרבנים קיבלו עסקו בעידן הלכות ארץ ישראל, הלכות מלכים, תרומות ומעשרות. כל הדברים שבהם מקוריותו של הרב קוק והמשנה שלו בא לידי ביטוי. אמר לי רב צבי יהודה, כשהביאו לי את הגיליונות הראשונים בבית הדפוס להגה, תפסתי את ראשי. מה קרה? הוא ראה בדמיונו ספר גדול, עם פריחה שחורה, כמו ספרי הרבנים הקלאסיים, מודפס בשני טורים, באותיות רש"י גדולות, כמו שכל הדברים האלה. הביאו לי את הדבר הזה, באותיות מרובעות, שוליים רחבים, מאיר עיניים, כמו שהספר הזה נמצא היום. אמרתי לרב ברלין, מה אתה עשית לי? אני מסביר לכם, רצוני לא אמר לי כל כך את מה שאני מסביר על ספר ההלכה, אבל אני אמרתי שהתדמה שלו הייתה, כל מה שהוא רוצה, זה לא יבוא עכשיו לידי ביטוי. אמר לי הרב ברלין, הרב פותח תקופה חדשה, ויוסיפו להלכה. אתה שומע? הוא אומר לי, עד כמה טוב הוא אמר. הרב צבי יהודה נתפס בדבר הזה, הוא אמר, עד כמה חדשה, תהיה גם בצורת ההדסה, גם בצורה שהיא נעימה לעין, מודרנית. אבל שההלכה כולה תהיה מבוססת על סמך השינון, כמובן רבני וכו' וכו'. אז אפשר לראות היום את משפט כהן כמו שמצוטר. והרב ברלין, בעקף שלו, ברוחב הדעת שלו, הקים את האגודה הזאת, אני לא חושב שיש עוד איזה מקום שהחוברת הזאת נמצאת. אולי נשתובן נמצאת. זה חוברת מאוד מהודרת, בוודאי היא יצאה ב-1937, אתה רוצה נדבר, מאוד מהודרת בנייר מבריק, היום זה לא חידוש, אבל זה חידוש. העבודה להוצאת ספרי הרב קוק, וכאן בעזרת רבי צבי יהודה, אני מדבר בעזרת רבי צבי יהודה, כי אני נרמזתי, ואני אגיד על מה, נרמזתי רבי צבי יהודה שהוא לא תמיד הסכים בכל מה שכתוב, אבל באיזה מקום שהוא, הוא היה אברך בסביבת ה-50 שנים נפטר, והרב ברלין היה יותר מבוגר, הוא היה עוד צעירון, נכון שהוא היה כבר אז, מי שיודע שלפניו, אבל היו כוחות גדולים, וכולם ראו את עצמם משותפים לרב קוק, הוא עוד לא ידע עם דרכו, וכל הסיפור הזה, אי אפשר להבין את ה, גם את התנאים המסכנים, קודם כל הרב חלק היום של ישיבה, פורמלית, אי אפשר להבין את התנאים, לא הייתה כמובן פנידיה, אבל הישיבה הייתה תומכת והיו גדולי תורה, אתם יודעים? זו הייתה ישיבה ליטאית נטו. זאת אומרת, פה נגיד שחרות, בחורים בחרות, רב נוסון, רב נוסון רענן למד בחרות, לפני שמרכז הרב נוסדה. אז באו בחורים משם, אני זוכר בישיבת חברון, שמעון סטרלץ, זה שהמאמר שלו על התשובה, למד חברות עם הרב, נתפל באורות התשובה, לא היה לומד, אני זוכר אותו גם, כבר לא רחוק מה שהוא היה בליל שבת, נכנס, ויושב בישיבה ולדבר, מדבר על ברכות אזרחים, בלימוד, וכל הסיפורים האלה, זה הישיבה ליטאים, דהיינו היו גרים בחדרים סגורים, והישיבה הייתה תומכת בהם, לא היה כסף. בקיצר החליטו לו שעושים שביתה. מה נקרא לעשות שביתה? תרם ותרם. ואגב, שהיום בית הרב, שם היה אולם שבו למדו, אז יעברו את הכביש לחוב לאחור. שעוברים את הכביש, יש נחלת שיבה, ויש שם בית כנסת, הבית כנסת הראשון שנוסד על ידי יואל מוישה סלומון וכל החבר'ה האלה שבנו שם. בית כנסת זה חבוי שם. ישבו שם וימדו, זה השביתה. טוב. לפנות ערב, כשהרב התפנה מבית הדין וכל הסיפורים האלה, אז הוא קרא להם ואמר, לא, מה אתה קודש יש לכם? אני מדבר בחיבה, למרות שזה חכם. אז רב שמעון סטרלץ היה גם אהוב עליו, גם חברות השלום, גם איש תפארת, איש תפארת. אני מנסה לבלום את עצמי, לא להפליג לצדדים כדי לדבר על רב שמעון סטרלץ, שהוא היה מיוחד במינו. חסרו בנים היום. אז הוא יצא מן החבר'ה כמייצים, ורצה להסביר, אז איך מסביר למדן מה היה בעיה? כתוב באורות התשובה, קום יקום לנו משורר התשובה, משורר של הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל, בקטעים האחרים. וכולם יודעים שהרב הוא משורר התשובה. ומן שירה כמנית פירנה ישירה. ועם שירה אי אפשר להניגש בה, שירה, שירה זה אברירים, תכלס צריך. רב שמעון היה תלמיד קלצק, היה גאון עולם, שימש את ראשי הישיבה שהיו באירופה. יש תכתובת בין רב שמעון שקול, רב שמעון של רב ישראל, רב שמעון, תכתובת שהוא יבוא להיות ראשי במרכז. וכבר היו דיונים, מוישי שפירה, ראש המפד"ל, היה תלמיד, גם יליד גודנה, במקום שרב שמעון היה. הוא היה בראש הבעל שטיפל להביא את רב שמעון למרכז. אז בין מקום שזה התנפל, זה סיפור בפני עצמו. אבל המחשבה הייתה שכך צריך להנהיג ישיבה. ואז רב שמעון אמר, העם הוא אוורירי, העם הוא כולו קדוש. ובעולם אחר אנחנו צריכים למעשה. עם שירה אי אפשר להנהיג ישיבה. הרב כמובן פייץ אותם פה לכל, אבל זה היה אחרי שנים, אחרי פטירתו של הרב בגיב הללו, התפרץ רב שימי בברקת ולקח 10 יהודים תלמידים ונסע לקבר של הרב וביקש סליחה. הוא חשב שגם המילה הזאת הייתה חריפה מדי. הרב בעדינותו לא הגיב, אבל להגיד, האמת זה גם חנה נכונה, ושיר עם שירה אי אפשר להגיד ישיבה. אבל הוא חשב שזה הלכה פשוטה אישית, אם רבו הוא, אז הוא עונה על קברו ומבקש סליחה. על כל פנים, אז אלה היו הקליברים, ואם זה היה רב שהוא יודעת, צריך להתמודד. אמר לו הרב ברלין, בוא, נבנה אגודה, והאגודה הזאת בגדול תממן ותוציא ספרים של הרב. אני לא רוצה לגזול את הזמן לקרוא לכם איך הפנייה פה אל הגבירים, כבודו של רבנו, לכבודו של רבנו זצ"ל איננו קוראים לנדבות ואיננו מחזירים על פתחי נדיבים, כי אם אנו פונים לכל מי שחפץ ליהנות מתורתו וחוכמתו של רבנו אור עולם, ומי שחפץ לזכות לזכות בספרים בתי מדרשות, ליהנות ולחתום על כתבי התחייבות הרצופים. אתם חושבים שזה מחיר גדול? בהחלט לא, אבל אם אני מנסה להעביר את זה מכספים שלנו, כמה ביזיונות אפילו לדבר על המחירים, אבל ליהודים לא היה. אני בבית חמי, שהיה מהמקובלים בבית הרב קוק, הוא היה יהודי עמיד מאוד, היה לו פה חנות גדולה ברחוב היהודים, עוד מימי הטורקים, אז מצאתי את הספרים הללו שהוא קנה מהאגודה בשביל לתמוך באגודה הזאת. אז בעזרת רב צבי יהודה ערכו בפעם הראשונה סך הכל של החומר. אני יכול לראות גם את טביעת האצבעות של רב צבי יהודה, ואני יכול לראות איפה קצת סידרו אותו, במרכאות. המערכה האחת היא מערכת ספרי ההלכה. ספרי ההלכה של הרב קוק, כמו שאמרתי, הציודי היה חשוב לו, למרות שלנו נראה שהתרומה של הרב קוק עודו היא יותר מענייני מחשבה, ויש אמת בדבר הזה, אבל הציודי אמר, אי גופי, בשביל להבין את הרב קוק בהגדה ובמחשבה, אתה צריך לדעת גם את שיעור הקומה שלו בהערכה. אז הרציני, אתם גם לא יודעים, איך שזה פייר. עליו הייתי מברך שחלק בחוכמת הידיעה, היה יהודי מלא בגדול. ולא חשוב עכשיו שהוא הגיע ארצה מרוסיה. איך הוא הגיע ארצה? גורקי, מקסים גורקי, אחד מהמשוררים הגדולים ברוסיה, היה חבר של ביאליק. אז ביקשו מביאליק שיבקש מגורקי, יש מסטלין לשחרר. והוא שחרר את הרב אברמסקי, שחרר, אי אפשר היה לצאת מרוסיה, שחרר את הרב זלין, שחרר את הרב חן, מחשובי חב"ד, הוציא במלכות היהדות, רב של מתחרר. הרב זבין מתאר, יצאתי מהמלכות האדומה והגעתי לאירופה הרוסית. אז הוא נעשה מורה לגמרא בסמינר מזרחי של קוהר ליפשיץ. זרקו עליו קליפו של בננות, קרא לו המנהל ופיטר אותו. ראו ראו מה הועלתם לי. הוא תינה את כלב, ויאומת כי יסופה. אז הוא התפרנס מכתיבת מאמרים. מאמר על מלחמת חבש באיטליה ב-1936. אני קראתי את הניתוח של הרב זבין בעיתון היסוד על המלחמה הזאת. הוא עשה את זה בלורדס גדול, היה רמדת גדול. אז גם מזה הוא היה צריך להתפרנס. עד שהרב ברלין גילה אותו, והוא הרב אז. עשה אותו בעורך האנציקלופדיה התלמודית, ואז פרח. אז הוא מתאר שהוא בא אל הרב קוק, יש לו סדרת ספרים, לא כולם נמצאים בספרייה, סופרים וספרים, והוא התמחה, נמצא איזה חוברת חמודה מאוד, הרב זרי כמחדש סגנון בהלכה. הספרים שלו לא ההלכה, הספרים שלו המועדים בהלכה, היה בעל לשון נעימה, לא מסובכת, אבל ברמה, ברוממות, והוא תיאר ביקורת ספרים רב. אז הוא כתב על משפט עולה, הוא כתב על כמעט על כל גדולי ישראל, בדור שהוא הכיר אותם, והוא מתאר איך הרב מנתח סוגיה הלכתית. והוא מתאר שם מה תרומתו של הרב קוק לעולם ההלכה. זה כמו שמעתי מירושלים זלמן, שאמר, ורשבי מזלמן היה מגדולי גדולי חסידיו של הרב קוק. אמר לי הניציב, הניציב, נפתלי פיליד אמר אילה, שהוא נינו של הניציב מבנוז'ין, הוא היום רב ברחוב. אני אומר כאן בשעבר, שהוא שמע בשמו של רבי שלמה זלמן, אני לא יכול להיזכר, הוא אמר לו שם אין למש, שרבי שלמה זלמן אמר שהוא חושש קצת לעולם הבא של עצמו. למה? כי כשהוא היה בא לשמות ראיה, לשמוע את השיחות של אביו, היה לו כזה תענוג רוחני, שהוא חושב שזה ניקו לו מהחשבון של עולם הבא שלו, כי הוא הרגיש מעין עולם הבא לשבת שלו. אמר רבי שלמה זלמן, הרב הוא מגדולי המשיבים. זאת אומרת, התשובות שלו, איך שהוא מנתח סוגיות, איך שהוא דן בשאלות הלא פרמייזר, איך שהוא מתאים עגונות, וכל זה נכנס בתור ספרות ההלכה. אז הרב דרי, כל פעם שהיה מוציץ, היה יוצא ספר של הרב, הוא כתב ביקורת עליו. את כל הביקורות הללו התכנס בספר בשם אישים ושיטות. ויש שם תיאור, תיאור על רב שימן, תיאור על הרב אורך ועל כל כולי ראשי הישיבות, תיאור גם של הרב קוק. אני לא יעשה פה תיאורה נוספת. התייחסו הרבה לדברי ההלכה של הרב קוק. זאת אומרת, רבנים קלידו, אז הוא ביקש מתלמידי חכמים, ויצא ספר, עיונים בהלכות ראייה, דהיינו כל הדיונים ההלכתיים במה שהוא חידש. עד כדי כך למשל, שמעתי לאחרונה, עוד לא ראיתי את זה, שמישהו, אולי מישהי, כתבה עבודה על ההלכות המתבקשות מתוך מסע התשובה. כולם מדברים על מסע התשובה. אגב, גם כאן שקר בהתחלה עד הסוף. מה זה היה מסע התשובה? מסע התשובה היה הרב נמחר להיות נציג ארץ ישראל בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל שהייתה צריכה להתקיים באב תף ריש עין דלית 1914, ולצורך זה היה צריך לקבל דוח מה מצב הדת במושבות בארץ ישראל. אז מישהו היה צריך לבקר בכמה מקומות יש?
זיכרון. מה זה המסע שעשה לזיכרון יעקב?
זיכרון יעקב אחד מעשרות המושבות שביקרו בהם. בגלל המייסים, הבמה שם, אז אבל... זה היה נקרא מסע הרבנים. מסע הרבנים במושבות יהודה והגליל, כדי לראות מה מצב הדת. מעשרות וכו' וכו', רבנים, שוחטים. ולמסע הזה יצטרכו גם, למה המסע הזה התעכב הרבה שנים? כי לא היה כסף לשכור עגלה. עד שרבי נהורוץ, אני אומר רבי נהורוץ, כי כך שמעתי מאמא של רבי חיפוק, רבי חיפוק, שהייתה נשואה לאחיין של הרב קוק, והיא הייתה, היא גם דודה של אשתי, אז היו הרבה עדויות גביתי ממנה. אז היא סיפרה, רבי נהורוץ היה בחצר בתי מחסן, אני זוכר את הבית, הוא היה בית חד קומתי, והוא היה נחשב רב שהגיע מגרמניה, יהודי הרי משלם, אבל הוא היה הנציג של כולל הוד, כל ראשי דיבות, הולנד ודייטשלנד, הולנד וכל גרמניה, הם היו הכל באמצעים כספיים גדולים, כי היהודים המערביים האלה שלחו הרבה כסף. אז הם מימנו את הנסיעה, רבנו רומז מימן את הנסיעה, הוא התלווה אליהם. במציאה הזאת הם גבו כל מיני עדויות, וכתבו את החוברת הזאת אלה מעשו. החוברת הזאת מאוד נדירה, מכיוון שהיא הודפסה ב-1916, באמצע מלחמת העולם השנייה, במינכן, שם היה. ולמה, מה קרה? הרב קוק נסע אז לגרמניה, ורב יהודה היה יחד איתו. ואז פרצה בערב תשעה באב, מלחמת העולם הראשונה, והכנסייה התבטלה ולא היה שום דבר, אבל אני נשאר סיפור הזה. אז הם נסעו במשך כמה שבועות, הם יצאו בחשוון, חזרו לפני כמה ימים לפני חנוכה. הגיעו עד מטולה, לא חשוב שהשם מטולה כתוב שם בתא, וכל הזמן נכנסים. אז מישהו עשה עבודה מעניינת מאוד. בעיות בהלכה שהתעוררו במסע הרבנים. דוגמא, פעם. אני חושב שהרב יונפלד עבר לפני התיבה. בהלכות תפילת הדרך, יש תפילת הדרך, שתרגיל שיוצא מן העיר וכדום וכדום במקום של הסכנה. נדמה לי שהמרה מרודנבורג הציע שמי שיוצא תפילת הדרך הוא בדרך, אז בבוקר בתפילת שחרית, אם הוא במונדן באכסניה, יגיד זה בשמע קולנו, יצא דרך כל הבעיה של שומע תפילה, בברכה, יחתום לברכה בברכה, יגיד בשמע קולנו לבקשות. תפילת יחיד, יכול להגיד לו, נחמד. הרב יונפלד, כולן שבא לפני התיבה, אז הוא אמר את זה בחזרת השץ. חזרת השץ זה בעצם הגדרתה היא תפילה של ציבור. אז בתפילת ציבור מה שייך להגיד תפילת יחיד של דרך. אבל הוורד היה, כיוון שכאן זה ציבור של נוסעים. זה לא שהוא עבר לפני התיבה במקום של נוסעים. כל הציבור הזה שנסע בעגלה, הוא יוצא עכשיו לדרך. אז ממנה ציבור של נוסעים, אם אפשר להגיד לו תפילת הדרך, גם אם זה תפילת יחיד, אבל זה הפך להיות פה ציבור של נוסעים. אני מדבר רק לדוגמה, דיונים מהלכתיים. זאת אומרת, שההלכה הייתה אור נר מרגליהם. אז מה שהרבריה ביקש, הוא מצליח, שהרבה תלמידי חכמים צעירים, דנו בכל מיני בעיות הלכתיות שמתבקשות מתוך מה שהרב כתב בהלכה. והרב זאבין, בעת הזהב שלו, תיאר את את המושגים המתבקשים מתוך הדברים כגון אלה, כולל בעיה של עגונות ומה שמסתעף בזה. אז במסגרת מערכת ספרי ההלכה, יש כמעט על ארבע שולחן חלקי שולחן ערוך. יש משפט כהן, כמו שאמרנו, הסבר שבא אחריו זה דעת כהן, זה תשובות ביורדיה, במקבעות, בכל החלקים האלה של שולחן ערוך, ויש ספר עזרת כהן. במלחמת ששת הימים תפסתי את רצויות, אבל הייתה תחבורה ציבורית, כל הנהגים היו מגויסים, וכל האוטובוסים היו הביאו חיילים לחזית. אז מצאתי את רבי יהודה, אני זוכר, יורד במועד ימי האומה. עצרתי ואמרתי, אני קראת הרב שלכם. אז אמרתי, לא, ודאי, ודאי, ועכשיו, אם הוא לא מחליט עליי, אני הולך ברקר. מה זה ברקר? ברקר זה דפוס בנחלת שיבה. אני צריך למסור את ההגעות של עזרת כהן. אז רבי יהודה בעצמו היה עורך את זה, מסדר את זה, אסף את כל התשובות. צריך לומר שרב יהודה היה עורך בטוב טעם, יהודי מדקדק ומבין טוב ענייני דפוס, מבין את... אני חושב שהרבה הרבה משקיע בכישרון שלו, בהבנה שלו, איך זה צריך להיראות בסיפור. אז יש מערכת ספרי ההלכה, כאמור, משפט כהן, דעת כהן, עזרת כהן, והדברים של אבן עזר, אורח משפט על הטור. אלה כבר ספרים שבמשך קרוב ל-80 שנה, מאז פירושו של הרב, 78 שנה, הלכו ונתפסו. כולל גם את המפעל הגדול של ההלכה ברורה, עליו אני לא מדבר עכשיו, זה הלכה בפני, זה סיפור בפני עצמו. יש עוד סיפור אחד שהוא בארליהו. איך אמר הרב רוטנר? הרב קוק היה איש של הגר"א. למשל, במרקר, מתי עושים שמחת בית השואבה? הגר"א נפטר בחול המועד סוכות. ואז מימי הרב, כך גם רב אמור נהג אחריו, שמחת בית השואבה במרקר זה תמיד בליל פטירתו של הגר"א. יום ההילולה. אז הרבה הרבה דברים הוא נהג אפי, אני חושב שאולי גם היו לו מסורות לתאיות במילים הקשר של הגר"א. אז הוא אמר שההגעות של הגר"א לשולחן ערוך הם מוצר בלום, אבל מוצר בלום חתום. מדוע? הגר"א בגאונות שלו גילה את כל המקורות שיש בשולחן ערוך ברמה במרחבי הש"ס. אבל הוא היה כותב את זה ממש בפשיק, עיין. אמר הרב, כדי לקבל תועלת מהגאות הגר"א, אתה צריך פשוט לפענח אותו, לפענח את כל הנסיבות הללו. מה הוא מתכוון כשהוא שאל אותך לתוספות הזה? מה? יכול להיות, אם לא היינו מצומצמים בזמן, הייתי צריך להביא כמה דוגמאות. איך פענוח של פסיק אחד. אז הרב אמר שהוא מתחיל לפענח את זה. והוא פתר מלכות דיינים וחושב משפט. אבל שוב, הוא פתר במפעל, זה עוד תקופת יפו, ובאו עליו כל מיני מפריעים, והוא לא יכול היה להתגבר על זה. הוא היה בשבועות הקיץ, היה עוזב את יפו, היה רוצה לרחוב. רחובות הייתה עיר הקיץ, מושבת הקיץ. אז גם שם גילו אותו, יש כמה מכתבים שלו מלאי שיר, שהוא רואה את הרי יהודה, מי שמכיר כמה מקודות יפות ברחובות, רואים איך הוא התפייד. רגילו אותו, היו באים בתור היום, סמילנסקי, אבא של סמך יזר, זה אומר לכם משהו ימי ציקלב, ובעיניים שלנו סגורים מה אנחנו מדבר. אז הוא מספר שזה היה מהסופרים שהרב היה עוזב את הכל, ובלילה היו קוזיצים של כל הוויאז יהודי בין 37 ו-38. בלילה היו כל הג'אמה של רחובות העיקריים עושים קוזיצים וכולי וכולי. הרב היה בא ומצטרף איתם, מדבר איתם, מסביר להם וכולי וכולי. אלא שהוא כתב את זה ראשונה ארוכה. ובאחד הפעמים שהיה קרלה בלי, הם היו חבר'ה. אז הרב בא אחד השומרים, נושא בכלל השמירה, אז הרב לבש את הגלימה שלו, ורחב על סוס, וגם הוא עשה כמה סיבובים כאלה. יש תמונה כזו, אני חיפשתי את הרבה שנים, שמישהו צלם מתוך רצון, איכשהו לעומת שהוא גם כן משלהם, אבל יש לו עולם רוחני ש... אבל ביום הוא אמר לו בעל הצימר ששכר אותו מירום שפרשו היה שמו ש... אבל לא נותן פה לרב, אמר מה אני יכול לעשות? אבל הרב ישמע, יש לי קרן בהקרמים של רחובות ותמונת המציר עכשיו נגמרת ויש לי שם סוכה עם ספה. בבוקר הרב היה אחרי עד בוקר מוכב על חמור שבקו של החמור בצד אחד היו מכניסים חושי משפה בקרח אחד עם הגאות הגרעה ובצד השני היו מכניסים שס קטן. הרב היה רוכב על החמור ובא לשם לסוכה ויושב שם בצל ועד מנחה כותב ביור הגרעה. זאת אומרת, היה לו את הדברות, היה לו זה, הוא העיף בסיכון. כך חלק גדול מבאר אליהו, כך הוא קרא לזה, באר אליהו, שתי רובות, גם בבארת אליהו וגם הבאר שלו. וכך הוא כתב חלק גדול שמופיע, אפשר לראות אותו. אני חושב, עד סימן מהמלכות דיינים, הוא כתב את כל המקורות בש"ס. אז ניסו לו כל הראשונים וכל המקורים האלה היו. וזה היה עבר בין 37, 36. בעקבותיו של הרב קוק, הלכו כמה יהודים גדולים אחרים, אחד מהם גיסי. כתב 15 כרכים על ביאור של השבע ברכות עליון, כתב בספרייה, על כל אורח חיים. אחיה של אשתי, ועל חושי משפיע. היה שותף לו הרב גלוברג, רבה של ראש הישיבה בקרן ביבנה. הרב רפאלי, שמתפלל פה בישיבה, עשה את זה על הלכות מזוזה. הרב לוינטל, שגר פה ברובע, עשה את זה על הלכות מקברות, על הלכות ריבים. זאת אומרת, עדיין המפעל לא הושלם. זאת אומרת, הוא פענח את כל המקורות של הגר"א, שהוא עומד עליהם ברמזים קטנים מאוד, על כל הביאור של שולחן ערוך. וזה כמובן דוגמה קלאסית של רעיון שהרב קוק זרק, ומכיוון שהוא לא יכול היה להשלים אותו בגלל כל הטרחות, אז האחרים עשו את כל זה. זאת אומרת, על כל זה נקרא יצירות ברוחו של הרב קוק בעולם ההלכה. אני מדגיש את העובדה הזאת מפני שנוהגים לגמד את זה. נוהגים לגמד את זה קודם כל מחוסר ידיעה, וגם כמובן משועלים קטנים המחבלים קרמים. אז יש לנו הדוגמאות של המזלמן על התשובות. יש מאמר של הרב זבין, הרב בתשובותיו. הוא מוגדר איך הרב ניגש לברר. לבדוק יסודות בהלכה ושליטה מלאה בחומר תשובות קלאסיות. שאם אתה מבין שהוא ברמה כזאת בלימודי ההלכה, אז מלא גם המשקל שלו בדברי ההגדה. בדברי ההגדה, המערכה השנייה, צריך להבין לצורך העניין בין אגדה לבין מחשבה. אז יהודה החליף תחת הכותרת של אגדה, קודם כל, את עין הים. יש לי בבית, פשוט היה לי מספיק זמן למצוא את ההגאות האלה, הייתי מביא אותם בשביל המיוחד. כמה וכמה פעמים ניסו להכניס את עין הים לדפוס. הספר היה ערוך. זאת אומרת, הרב לקחת, מי שיקרא טוב, יקרא, ילמד את ההגדרה של עין הים, יראה איך הרב ביקש לבטא את עולם המחשבה החזל. הרב אסף, הרב אסף היה תלמיד של רב לזר טלזר, היה בין חמשת שופטי הבג"ץ הראשונים של מדינת ישראל. פורמלית לא הייתה להשכלה משפטית, אבל מגלול הבין, לא יכול להיות שבית המשפט העליון במדינת ישראל יהיה בלי עיגולי תלמיד חכם. אז הרב אסף קיבל מינוי, התמונה מפורסמת, אני לא מפורסמת, אני זוכר. הרב אסף היה תלמיד חכם גדול, בן ישיבה גדול, יש סיפור את הגדולים שלו, וכאמור היה גם שופט עליון. הוא הספיד אותו, הייתה שורה של המספידים, ואמר שבימות המערב לא קם איש כהרב. צדק. הרב עצמו הגדיר את המערב מקובל בעל סגנון פילוסופי. וזה אכן הרב. מקובל, עדיין לא דיברתי אף מילה אחת, על יסודות הקבלה, אבל בעל סגנון פילוסופי. הוא אמר שכל זה אפשר לראות בדברה. והוא הלך וסידר את פירוש הגר"א, פירוש עין הים. כמובן עין הים, כמה אומר, היה, לא עולה ולא היה משהו רחוק מאוד, עין יעקב, עין הים, עין משפט וכו' וכו', היה ראשי חברות, אבל נצא ככהן. אגב, מה היה שמו? שמו היה רובינזון, שמשפט הרב קוק היה רובינזון. מעטים מאוד יודעים את זה, אני גם שמעתי מהרבנים בחלקו. כשהגיעו הרוסים פה עבדו אל היצר להחליף שמות, אז היה צריך לבחור שם. אדמירל קוק, שמעתם עליו, הגוי הזה שעבר, אז השם הזה היה נפוץ, אמרו שיהיה קוק. קיצר, השם קוק הוא לא שם המשפחה האורגינלי, הוא שם שבגלל השלטון הרוסיים הוא החליף אותו, ולקחו אותו זה, מכיוון שאדמירל קוק היה שם שהתגלגל עד בעולם הזה. אחר כך התברר שקוק זה גם ראייה, אז זה יצא יפה מאוד. זה קוק, הרואה, הראייה, העין הער, אז זה כבר בשביל, בשביל דרשות, אבל זה לא אמיתי מבחינה היסטורית של הדבר הזה. אז הוא התחיל לכתוב את לילה. הוא כתב מנהל הקראת עין יעקב, וכתב אותו על הסדר. נעצר בשבת, שבת קורדלית, שם שבת הקולמוס. זאב יבץ, ההיסטוריון, היה בלונדון, בזמן שהרב היה בלונדון. יש מכתב שלו אל הרב, גם מכתב של הרב, הוא אומר, כבוד הרב, הרי אני רואה שכל רגע שאתה פנוי אתה יוצר. מה אתה נותן לאנשים שיטרידו אותך? מה האנשים האלה מבקשים ממך? זה מבקש, אני מבקש בלילה, אני מבקש מרב. זה ילך ויעלם, אבל תיצור, תשאיר משהו לכלל ישראל. אמר לו, רב, אני מסכים איתך, אבל מה אני אעשה? אני משובת הקהילה. אז זה היה מצימין שכל... הגעת לגמרא תבועה. עד שבת קום דלת, אתה הולך על בטוח, הרב קום. משבת קום דלת, אין לך אחיזה. כמה גמרות קשות, כמה... יש לי בבית, כמו שאמרתי, ניסיונות להדפיס את עיניי, עוד לא ידעו בדיוק איך לעשות את זה וכו' וכו'. אז חשבתי שאני אכנס אל התגר הזה. אני למדתי אז בחברון, ואנשי מרכז לא בדיוק ראו את זה בעניין, והתלמידי. אז הם נתנו את זה, היום הם רבנים חשובים, אני לא אזכיר את שמם. אז הם טיפלו בזה וכו' וכו'. עד שבא הרב פילבר וסידר את זה כמו שזה רב, גם כן רק אחרי... ארבעת הכרכים אין היה מסודרים, אבל היום אין היה, יש לו היום דגל. אני יודע על כמה הווה, אני יודע לדגמים אחרים. היום התרגלנו כבר לזה וכו' וכו'. רב צבי יהודה ידע מהסיפור הזה, אבל הוא ידע שעד שאין היה יצא לאור כזמן, אז הוא חלק גדול מאין היה הפיס בעולת ראייה. בעולת ראייה על חלומות, על דמעות, על... זה אמרתי, רב צבי יהודה בתא המעניין שלו, העורך היפה שבדבר הזה, אני אספר, סיפרתי מסתובבי הספרות ציורה וכיתובה. זה עובד, חיות. על כל פנים, הוא נתנק בכל מילה שלו, וכל מילה בתוך אין היה כמובן נכנס העברות, בתוך מערכת ההגדה. העברות זה דבר נפלא מאוד. גם המילה דה אלמה, גם הצורה הפשוטה שהרב קוק פנה אליה, היא גם כן דברי תורה שצריכים לימוד. כל זה, כמו שאמרתי, מערכת ההלכה, מערכת ההגדה, שזה אין היה, ועוד כמה הדברים שנכנסים לזה, ומערכת המחשבה שיש על זה סיפור שלם, שזה אורות הקודש, אבל זה אחרי אחרי, עכשיו לאחרי זה. לא בדרך כלל. כאן מנהיגה משיבה, אני אפשר לך. אני הבאתי עוד דוגמה קטנה. רציתי להראות על התשובה העקובה. איך נראה אורות התשובה? רובת התשובה שמכירים, רובת התשובה זה המדורה השנייה, הראשונה יצאה בחיי הרב. תראו איזה עלוב, איזה מסכן, איזה אותיות וכל זה. לא היה כסף, לא היה כסף.
מה אתה עושה, לגעת לו?
לא, לגעת לו. לך למקווה קודם.
טוב. מה קדם, מה הוא כזה גם?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.